오케이.
מה קורה? בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב. מה שלומך? תתעורר. 7-4.
כמה?
7-4.
7-4?
אני אגיד לך מה קרה. יש קשר ישיר.
מה יואב?
יש קשר.
רגע, יואב רוצה, שנייה, תכף אנחנו נדבר כמובן על הנושא המרכזי של הרייטינג.
כן.
אבל לפני כן, אנחנו רוצים לדבר לכם, שמהבוקר, שימו לב, אנחנו משודרים בו זמנית, במה שנקרא בסינדיקציה, גם ברדיו כל רגע, בגליל ובעמקים. ברוכים הבאים, מאזיני רדיו כל רגע, בגליל ובעמקים. הופה!
זה הרדיו של חיים מכט, נכון?
כן. תודה חיים.
תודה איך, תודה למאזינים, ונחזור ל-7-4. אתה יודע, אני אומר לך רק במילה, ולמוד זה הנושא הכי אהוב עליך, אבל לא בבוקר הזה.
כן.
יש קורלציה, קשר ישיר בין מצב הרוח של הציבור, שנגיד תומך בך, תומך בממשלה, לבין הרייטינג. ככה אני רואה את זה. נגיד בסוף השבוע, ביום חמישי נדמה לי, אחרי האופוריה הגדולה של מסיבת העיתונאים, טראמפ, נתניהו, היה רייטינג של 9 משהו. עכשיו, אחרי שמתברר שהתוכנית של טראמפ ככה מתפוגגת ללעיתה, ולאחר המראות הקשים אתמול, ולאחר החגיגות של החמאס, ולאחר תחושת החמיצות של חלק גדול מאלה שאתה יודע, לא ממש מתלהבים מהעסקה, אני שהרייטינג בהתאם, למרות שתגיד לי עכשיו מוצאי שבת, זה, הכל.
לא, גם לא הייתי אתמול.
בסדר, נו, אבל 7-4 זה תוצאה.
יפה, תשמע, כשזימרי הגיש במוצאי שבת, 7-4, יפה מאוד. יפה מאוד, יש לנו את הבנקר שלנו.
100%.
יפה.
תגיד לי, נו, מה אתה אומר על המראות ועל התמונות? התרגשת?
תראה, האמת היא שהייתי בשבת ולא היה לי מושג בכלל בשבת מה קורה. פשוט לא, אתה יודע.
את יכולה להוריד את זה, את המוזיקה, אי אפשר לדבר, אני לא מרוכז בדברים שהוא אומר, וזה דבר, אלה דברים חשובים מאוד.
בדיוק. ברוך השם, שמרתי שבת כהלכתה.
לא שמעת כלום?
לא שמעתי כלום.
שום דבר.
ועוד נתתי הרצאה ל-500 איש.
איפה?
כן, באילת. 500 איש, ולא היה לי מושג.
היית בסוף שבוע באילת?
כן, כן.
דופק חלדות גם בשבת.
בשבת קודש.
שבת קודש.
500 איש, ולא היה לי מושג. שמרתי שבת כהלכתה.
אין סרט בעולם שירצית בפני 500 איש באילת, והסתובבת שם בקרב אנשים שצופים בטלוויזיה, שאף אחד לא לחש לך ואמר לך, תשמע, אתה לא מבין מה קרה.
מה זה אין סרט? אני אומר לך.
אף אחד לא אמר לך.
אף אחד לא אמר לי.
כלום.
כלום. כלום.
צדיק, באת, הרצית.
כן.
כמה מרוויחים על הרצאה כזו?
350 אלף דולר.
לא, באמת.
בואו, הגזמתי, 340 אלף דולר.
הבנתי. בקיצור, אף אחד לא אמר לך, יצא השבת, פתחת טלוויזיה וראית את התמונות לראשונה.
ואז יצא שבת וראיתי, כן, יצא שבת וראיתי, וכמובן שהתרגשתי, תשמע, תמונות קשות, זה קשה לראות את הדברים, את התמונות האלה. מה שהדהים אותי אבל, איך בקטע שהנאצים האלה בחמאס עושים את הזוועות שלהם ואת המניפולציות שלהם, ישר זה מפעיל אתכם כמו מריונטות. כאילו הם פשוט משחקים בכם כמו עם חוטים, כן? ישר את מי אתם מאשימים את ביבי. לא משנה מה, עכשיו זה מגיע לרמות אבסורד בלתי נתפסות, שישר כולכם מאשימים את ביבי איך הוא בוושינגטון בזמן שמחזירים את החטופים. כאילו שאם הוא לא היה בוושינגטון והוא היה פה, הם היו חוזרים שמנים. תכף תסביר לי את ההיגיון.
לא, אבל זה סתם. מה זה קשור וושינגטון לשגרירים?
תן לדבר, כן, תן לדבר. תוך כדי אותו משפט, אתם אומרים לו, אל תחזור. כלומר, גם למה אתה שם, וגם אל תחזור. אין כלום, זה הכל כלום, כלום ושום דבר, זה אוויר ריק. זה אוויר ריק. מה זה אוויר ריק? אוויר ריק, זה כמו שהמתעוננים, כותב רשי על המתעוננים בפרשת השבוע, בכל התקופה הזאת שאנחנו במדבר, ויש את המתעוננים, מיד אחרי קריאת ים סוף, ישר הם מתחילים להתלונן. למה הבאת אותנו למדבר, למותנו במדבר, מבלי אין קברים במצרים? סתם מתלוננים, סתם, זה הפירוש, אין להם, המנסים, כל הזמן זה, אין דבר אמיתי. אותו דבר היה עם הצוללות שהוא לא מעורב, אותו דבר היה עם השוחד שאין שוחד, אותו דבר היה עם הקורונה שאמרתם שהוא משאיר אנשים בבתים בשביל הדיקטטורה, אותו דבר היה עם הגז שקראתם לזה שוד הגז, בסוף התברר שכבר מדינת ישראל הרוויחה מזה טריליוני דולרים, אותו אירוע. עכשיו למה, הוא נוסע אולי לנסיעה החשובה ביותר שלו המדינית, כן? למה נשארת בשבת? למה נשארת? כאילו שזה משנה משהו, ותוך כדי גם צועקים עליו, תישאר שם. זה רק מראה לך. עכשיו אני, שנייה, לפני שאני מסיים, שנייה. תקשיב לאלי אלבג, מה לירי אמרה לו, הדבר השני שהיא אמרה לו כשהיא חזרה מהשבי, לפני שאתה מדבר, ותשקול את דבריך. בבקשה.
היא אמרה לי, אבא, כשהמחבלים רואים אותנו מופעדים, מקוסחים בתוך העם, הם מבסוטים ואומרים, הנה, הנה, אוטוטו, אוטוטו. אנחנו רוצים אותם ככה, ששסויים.
זה מה שהיא סיפרה לך?
כן. זה המחבלים מספרים לה, אומרים לה.
מה הם אומרים לה?
שאנחנו רואים את הקרע בעם ואנחנו שמחים. אנחנו, אם אתם ביחד, אנחנו לא יכולים עליכם.
כששלושה אזרחים מורעבים אחרי עינויים, יוצאים מהשבי וראש הממשלה נמצא במעון פאר, במלון פאר בוושינגטון. זאת תמונת המצב.
זאת הייתה קרן מרציאנו. כן, בבקשה, ברק סרי.
איי, אלוהים, תגיד לי, עד מתי, ינון, עד מתי תגן על כל תואבה, על כל שיקוץ, על כל גועל נפש? הרי אם זה היה, נגיד, בנט, במצב כזה, בעסקת חטופים שיכולה להתחרבש ברגע, באמת, הכל עדין, הכל שביר, הכל זה, ובטח ובטח כשאתה רואה איך יצאו האנשים, תאמין לי, איך אמרו ניצולי שואה, ניצולי שואה, וראש הממשלה נהנתן, בלי שום סיבה, הרי דרמר חזר לארץ, והנגבי חזר לארץ, וכל המשלחת חזר לארץ, נשאר שם, אני מעריך שזה בעקבות דרישה אולטימטיבית של גברת נתניהו, סרקה, שרצתה לעשות שם עוד סוף שבוע, לא הספיקו ה-70 יום במיאמי, איך אתה מגן על זה? איך אתה מגן על זה? איך אתה מגן על עזוב את הבזבוז, הנהנתנות, הרעבתנות, גועל הנפש הזה, הבן אדם ראש ממשלה נמצא. עכשיו ראש ממשלה זה לא רק כיבודים, זה לא רק כבוד, זה לא רק שיפארו אותך בערוץ 14, הפטריוטים. זה מה לעשות, יום חמישי, לעלות על מטוס, נגמרו הביקורים, נגמרו הפגישות, הסתיים הכל, אתה יכול לחזור לארץ, ואתה מגן על זה. עכשיו, אתה יודע, השמעת לי משהו, בוא נשמיע. מגן על הישארותו, מה קרה? אתה צריך להיות כאן, אתה ראש ממשלה, יש עסקת חטופים עדינה, אתה צריך להיות שם, לא להתרווח.
מה היה צריך אותו פה?
חבר'ה, אני קצת מכיר. אני מכיר טוב את מלון ווילארד. הייתי שם, עם אהוד ברק, בנסיעות שלנו לרוץ,
כן? אהוד ברק, גם משתכן שם, במלון הפאר.
זה כולם משתכנים בזה, לא בסוף שבוע שנמצאים חטופים, לא בסוף שבוע שבאמת העסקה הזאת על קרעי תרנגולת, אבל אתה יודע מה, השמעת לי אינסט, בוא אני רוצה להשמיע לך, אתה יודע, בוא תשמע אפרופו עסקת חטופים, תשמיע לי את יואב גלנט, יואב גלנט התראיין בסוף שבוע, בחדשות 12, בוא תשמע את הקטע אפרופו חטופים.
בוא נדבר על החטופים. ממשלת ישראל עשתה הכל כדי להחזיר את החטופים?
אני לא חושב. היינו יכולים להביא יותר חטופים, יותר מוקדם, במחיר יותר נמוך.
שר הביטחון שישב בחדר, אגב, הדברים שלו כמעט אחד לאחד, הדברים שגם גדי אייזנקוט, רמטכ"ל לשעבר, אב שכול, וגם בני גנץ, רמטכ"ל לשעבר, אמרו, יכולנו להחזיר במחיר הרבה יותר נמוך, במאי, שנה שעברה, ולא החזרנו, אתה יודע מה? בואי נשמע, עכשיו פנינו לעתיד, בואי נשמע מה אומר חבר בצוות המסע ומתן, בבקשה. מיכל פעילן.
אתה צריך להסביר למה אתה רוצה, סרי. היא לא יודעת. תסביר.
אז מיכל פעילן מספרת שגורם בצוות המסע ומתן אומר בפירוש שנתניהו מעדיף את סמוטריץ' על פני החטופים, מעדיף את הקואליציה ואת השרידות האישית על פני החברים היקרים והחברות היקרות, אחינו ואחיותינו שנמצאים בשבי חמאס בסיבוב השני. בואו נשמע את זה.
נתניהו בוחר בסמוטריץ' על פני אומרים איראן. הוא בוחר בהישרדות הממשלה על פני אריאל ודוד קוניו. הכל עכשיו תלוי בטראמפ, ואם טראמפ יאפשר לנתניהו לתת לסמוטריץ' את מה שהוא רוצה, וזה להישאר בעזה.
עכשיו, אתה יודע, לפני שבוע היה אמור להתחיל למסע ומתן על החלק השני של העסקה. החלק השני שבמסגרתה היינו צריכים להחזיר עשרות חטופים, חיים ומתים. אני מניח שהחיים נמצאים במצב של החטופים שראינו אתמול. נתניהו לא החליט שהוא לא שולח צוות למסע ומתן. בינתיים הוא הזיז את שניים מבחירי צוות המסע ומתן, ראש המוסד, ראש השבק, מינה את רון דרמר, ואתמול הוא הועיל בטובו לשלוח משלחת בדרג ב' לדוחה, ואני אומר לכם שזה לא, הוא לא עשה את זה בססון ובשמחה, הוא עשה את זה אחרי שסטיב ויטקוף, השליח המיוחד של טראמפ, דרש ממנו לשלוח משלחת. המשלחת אדון לפי מה שנאמר, בפרטים הטכניים, לא במהות, בפרטים הטכניים. אף אחד לא יודע מה זה הפרטים הטכניים, ואני אומר לכם, אתה יודע, אתה השתמשתי כבר מזה, וראיתי שאתה מצטט איתי כל העיניים על הסיפור הזה עכשיו, כי יש כאן ניסיון למסמס את החלק השני של העסקה, יש כאן ניסיון להביא ולהגיד, חבר'ה, מה לעשות, חמאס אפר, הנה תראו אותם, והמראות באמת היו קשים, ראינו שם את החמאסניקים, ראינו את כל ההצגות שהם עשו,
טוב, סרי,
ראינו
בוא,
את כל הרגע, ויש כאן, בסדר, 9-15, אוקיי,
בוא.
יש כאן כן. ניסיון לפגוע ולמסמס את החלק השני, ולגרום לו לא לצאת לפועל. והמשמעות שעשרות חטופים חיים ומתים יישארו בשבי חמאס, וזה בכוונת מכוון. ואם אין לנו את טראמפ, ואין לנו את מרים אדלסון שלוחצת, ואם אין לנו את... אתה יכול לצחוק עד מחר. אין לנו את סטיב ויטקוף, אז החטופים האלה נשארים forever איפה שנמצאים, ולכן כולם צריכים להיות ככה עם האוזניים והעיניים על העניין הזה, כי בשלב הזה הולך להיגזר גורלם של עשרות החטופים הנוספים שאמורים להשתחרר בחלק השני של העסקה.
אוקיי, 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 בוא ננסה טיפה להתחבר למציאות. א', אהבתי שאתה אומר שלערכתך, נתניהו נשאר בוושינגטון, כן, בגלל דרישה של שרה. הערכתך.
מפוכחת שנסמכת על ניסיון רב.
כן, זו פחות או יותר אותה רמה כשאתה מדבר על השלב השני.
טוב, לא משנה.
אין לך...
הוא נשאר על דעת עצמו.
לא, סרי, נשמה.
שרה לא רצתה, היא רצתה לחזור לארץ, והוא התעקש להישאר.
סרינקה, נשמה, אני נתתי לך לדבר. לא הפרעתי לך, תן לי לדבר בבקשה. זה פחות או יותר אותה רמה שבה אתה מדבר על השלב השני, כן? הערכה של מרים אדלסון, כן, מרים אדלסון, היא הכוכבת שלו עכשיו, מרים אדלסון, היא זאת שלוחץ, בלעדיה אנחנו לא יכולים. נו, באמת, זה תת-רמה, מה זה שטויות האלה? מה זה שטויות האלה? זה כמו שגלנט אומר, יכולנו לעשות עסקה. גם יאיר לפיד אומר עכשיו, אתה יודע מה, תקשיב ליאיר לפיד, שימי לי בבקשה את יאיר לפיד, זה דברים שהוא אמר אתמול, אני לא שם לכם ממאי, כן? את שימו לב לרמה, בסדר? בבקשה.
מה ההצעה שלך לנתניהו? אולי הוא שומע אותך במלון ווילארד בוושינגטון.
הייתי יוצא ממלון ווילארד בוושינגטון, נכנס לכנף ציון, המטוס המיותר בהיסטוריה, ואומר, טוסו לדוחה, אני מנהל בעצמי את המסע ומתן. כל הזמן הוא מספר לנו כמה טוב הוא יודע לנהל מסע ומתן, ויושב שם עד שסוגרים עסקה שבה כל החטופים חוזרים הביתה בסיבוב אחד תוך שבוע. זה מה שהייתי עושה.
הבנתם? שהם נהנים להגיד מלון ווילארד בשאלה, מלון ווילארד, אתם במלון ווילארד, כן, אנחנו במלון ווילארד.
היית במלון
ווילארד? לא הייתי במלון ווילארד, בניגוד אליך, לא הייתי במלון ווילארד, אתה היית, אהוד ברק, כולכם מכירים, יודעים מה זה מלון ווילארד, עד הרגע לא היה לי מושג מה זה מלון ווילארד, כן, בכל הערב, לא מעניין אותי הדברים האלה, זה לא מעניין אותי, זה לא אכפת לי, אתה לא מבין, לא מכיר.
אתה היית בסוויטה, היית בסוויטה, איזה מלון היית
אוקיי, okay, עכשיו...
איזה מלון היית ביום שבעה?
עזוב אותי, עזוב, אתה כל היום עיניך צרה
לא, למה? אני מפרגן.
בכיס שלי, כל היום אתה נכנס לי לצלחת ולכיס.
מפרגן.
עזוב, בוא, נגד עין הרע, מספיק יש לי עין הרע. כן.
אין מי שמפרגן.
כן, ברור. הוא היה נכנס למטוס לכנף ציון, הוא היה נכנס למטוס המיותר בהיסטוריה, זה שהוא ניסה לבטל אותו, כן? כן. הוא ניסה, שאגב, בזכות המטוס הזה בין היתר, חוסל נסראללה, כן? בזמן אמת. בזכות זה שהיו מערכות שאפשר לדבר מהמטוס. שנתניהו קיבל את השיחה שלו עם ראש המוסד, עשה כבר מהמטוס. כן? תכף ניגע גם בשקרים של גלנט בעניינים האלה. אבל הוא היה נכנס למטוס שהוא ניסה לבטל, ותוך שבוע, תקשיבו, זה ממש תחושה של פספוס, כי הבן אדם הזה, תוך שבוע, היה עושה עסקה שבה כל החטופים חוזרים. זה דבר מדהים. אגב, תגיד לי יאיר לפיד, אם תוך שבוע אתה עושה עסקה כזאת, למה כשהיית ראש ממשלה לא החזרת את אישם הסייד ואת הדר גולדין ואת כל... אם תוך שבוע אתה מחזיר אותה, אם אתה כזה טוב במסע ומתן, איך יכול להיות שלא החזרת אותך תוך שבוע? היית איזה כמה חודשים ראש ממשלה? מוזר, לא? קטע מוזר. תקשיב, סרי, זאת התרמה, אין לכם מושג מה זה שלב ב'. אתם פשוט רוצים, המטרה שלכם היא להיכנע, המטרה שלכם, כן, היא בגלל שנתניהו רוצה להגיע לניצחון מוחלט ולהשמיד את החמאס, ובגלל שהימין רוצה להשמיד את החמאס, אתם תפסתם פוזיציה של להיכנע לדרישות שלהם. אתם רוצים להשאיר שם את החמאס, להשאיר את המפלצות האלה. אפילו כשטראמפ אומר לגרש את כולם, אתם נגד. אפילו לדבר הזה אתם נגד. זה דבר לא יאמן. ובא עכשיו, ומי הגיבור שלהם? גלנט. פתאום, הדרג המדיני, אין בעיה, גלנט הוא מהטובים. גלנט מספר את כל הסיפור לכאורה של נתניהו, שלא התקנו אותו, שלא אמרו לו, אפילו להפך, גלנט אומר, אני הזהרתי, אם הזהרת, אז איך לא התכוננת? אתה הזהרת, אז איך לא התכוננת? אבל גלנט הוא מהטובים, והוא גם מדגיש להגיד, אבל אלה חבר'ה טובים שלא העירו אותי בלילה, והצבא שהזהיר, הוציא את החיילים לחופשות, ואף אחד לא אמר לי, זה בדיוק מה שהדר... לא, אבל יש הבדל, על נתניהו הוא השם, הוא היחיד ואין בלתו, את הכסף הוא העביר, הוא העביר את המזוודות עם הכסף, זה לא שגלנט היה שר ביטחון, זה לא שבנט היה ראש ממשלה, זה לא שיאיר לפיד היה ראש ממשלה, זה לא שגנץ היה שר ביטחון, זה לא כל החבורה הזאת העבירו את הכסף, כל הרמטכ"לים, לא! הוא העביר, ותקשיבו, אני יש לי קשר עם גורמי ביטחון בכירים. אני לא אומר לכם מהצד הפוליטי, מגורמי ביטחון בכירים, לא מנתניהו, שאמרו לי בזו הלשון, אנחנו לא נשתוק מול השקרים של גלנט.
שמענו.
לא נשתוק מול השקרים של גלנט. גלנט התנגד לביפרים. הוא והרמטכ"ל, הרמטכ"ל קראו לזה הצעצועים. יצא אצל רונן ברגמן 15 שעות לפני הפעולה של הביפרים כתבה נגד המבצע.
גם אצל ברדוגו.
גלנט התנגד...
גם אצל ברדוגו.
גלנט והרצי הלוי התנגדו לחיסול נסראללה, הם אמרו שצריך אישור של האמריקאים. בגלל זה הוא, כשהוא אומר שביבי יצא מהישיבה ונסע ואמר אני אקבל החלטה אחרי הנסיעה לוושינגטון, כי הוא לא יכל לקבל החלטה.
די.
כי הם במשך שעות לא נתנו לו את האפשרות לחסל את נסראללה. עכשיו אני אומר לכם את זה לא מביבי, לא מביבי, אני אומר לכם את זה מגורמים בכירים במערכת הביטחון. תבינו כמה שקרים. ולמה הם קונים את זה? כי גלנט נגד נתניהו.
קודם כל גלנט חטף.
זו הסיבה.
קודם כל גלנט חטף. חטף בדיוק מהמחנה שאתה כל כך משמיץ אותו על זה שהוא לא לקח אחריות. אני לא ראיתי פרגונים לדברים שהוא אמר, אני ראיתי הרבה הרבה ביקורת על זה שהוא לא לקח אחריות. אתה היית שר ביטחון, אחריות עליך שנתניהו היא הרבה יותר גדולה, כי נתניהו הסביר לנו חזור והסבר כמה אחריות של ראש הממשלה היא עודפת פלוס פלוס. מתי? ב-2008 אחרי ועדת וינוגרד לאולמרט אמר לו, אתה ראש ממשלה, אל תפיל תיק על שר ביטחון, אל תפיל תיק על רמטכ"ל.
אתם לא אומרים מילה מילה על גלנט.
הייתה ביקורת קשה מאוד.
שום ביקורת.
אז בוא, אני אפנה אותך אחרי זה ותראה ביקורת קשה מאוד.
להפך, מתלקקים, ראיתי את נדב ריאל.
בוא, אתה יודע מה?
מתלקקים.
נתת לך אפילו פוסט של חיים לוינסון, ששחט אותו על זה. ששחט אותו על זה.
היה פוסט של חיים לוינסון.
היו המון המון פוסטים על זה שהוא לא לקח אחריות, והוא לא אמר, אני אחראי. עכשיו, מה, איזה ניצחון מוחלט אתה מבלבל? תפסיק לבלבל. אתה יודע, הניצחון המוחלט היחיד שראינו זה על השלט שלהם אתמול. אתה יודע, שנועד להכניס לנו אצבע בעין ולהזמין אותנו. שנה וארבעה חודשים, הפטרון שלך, הבוס שלך, שליח מנהל מלחמה, ומה שאנחנו רואים בסוף, זה את חמאס שולט בעזה, עושה לנו הצגות בכל חלקי הרצועה, כל פעם משחרר חטופים במקום אחר, כל פעם הצגות של שליטה, של אכיפת מרות, צוחק עלינו, תולה שלטים, היום שאחרי כאן, והנה זה, זה שנה וארבעה חודשים אחרי ששליח האל, מנהל מלחמה ארוכה ביותר בתולדות ישראל, חוץ מלחמת השחרור, על מי אתה מלין? אז עוד פעם, גנץ היה השם, הלך, אייזנקוט השם, הלך, גלנט השם הלך, רמטכ"ל הולך, ראש אמ"ן הלך, ביבי נתניהו נמצא, נופש לו בוושינגטון, בסוויטה, לא חוזר לישראל, הוא מגן כאן על כל השיקוצים שלו ועל כל התואבות האלה ועל כל הזה, על מי, למי תבואו בטענות? עוד מעט לא יישאר כבר אף אחד, יישאר רק נתניהו, יישאר רק נתניהו, אין ניצחון מוחלט, החטופים יוחזרו רק בעסקה לצערנו הרב, כי הפטרון שלך נכשל כישלון מוחלט. עזוב אותי מהקלישה במדינה מתוקנת, מדינה מתוקנת, הוא לא היה כאן שנייה אחרי
השיבה. יש לנו את יוסי
יהושע? רגע, כן. לא, לא, הוא לא יפריע לי כאן עם האקטיות האלה.
טוב, אז בוא תסיים שאני אענה לך,
אוקיי,
בוא.
אוקיי, לא, תפסיק כן. עם האקטיות האלה,
לא,
יוסי יהושע.
לא, לא נשאר לנו הרבה זמן.
עוד פעם, כן, על מי אתה מלין שאין ניצחון מוחלט אחרי כן. שנה וארבעה חודשים? על מי אתה מלין? על מי? הרי כל דבר שקרה לך. בהיסטוריה שנתניהו ידע את מי להאשים, כל דבר, את אוקיי. מי עכשיו אתם מאשימים?
בוא אני אגיד לך את מי.
רגע, לא סיימתי.
לא, אבל אין לנו
לא
זמן.
סיימתי,
אין
לא זמן. סיימתי. נשארה רק היועמ"שית.
כן.
אז הנה ראיתי אתמול, יועמ"שית אשמה, היא אשמה.
כן.
עברי, יש לנו ראש ממשלה כושל, לא יעזור כלום. יש לנו ראש ממשלה כושל. הוא כשל בשבעה באוקטובר, הוא כשל בניהול המלחמה, הוא כשל בתכנון היום שאחרי שאינון וחברי, גיחיחו, יום שאחרי, אז הנה יום אחרי, ראית מה קורה, אתה רואה מה קורה בעזה. שולטים שם, אתה יודע, למגינת ליבם של כל פטריוט ישראלי נטרף, שורת החמאסניקים נמצאים. שולטים, אוכפים חול, רגע, אוכפים ערות, משחררים חטופים, עושים הצגות, זה כשראש הממשלה הוא בנימין נתניהו, ועוד מעט אין לו את מי להאשים. אז תלך היועמ"שית, הוא יגיד הפצרית, ילך הפצרית, הוא יגיד סבתא שלי, כל היום למצוא מישהו שאשם.
יישר כוח, יישר כוח, תשמע.
תודה רבה, תודה רבה.
תשמע, בוא אני אגיד לך ככה, ניצחון מוחלט זה למשל ניצחון שמפרק את הציר השיעי. למשל, מה שעשינו לחיזבאללה, ושאסד נפל, ושהאיראנים עכשיו ערומים בלי יכולת להגן על עצמם, זה נחשב ניצחון יפה מאוד, להקריס ציר? וואלה, לגדוע את הזרועות של התמנון האיראני? וואלה, יפה מאוד. הדבר היחיד שבו אין עדיין ניצחון מוחלט, הוא מניעה של הגרעין האיראני, בהסכם או בהתקפה, שעכשיו זה הולך להיות עם טראמפ, זה דבר אחד, והדבר השני הוא בחמאס. ומי מפריע לניצחון המוחלט על חמאס? מי כל היום אומר לו תיכנע לחמאס? תגיד, תראה, אתה לא יכול מצד אחד לבוא ולהגיד, הוא לא מגיע לניצחון מוחלט, מצד שני להגיד לו תיכנע לדרישות של חמאס שרוצה להישאר בשלטון. זה קצת לא הולך ביחד. אתם לאורך כל החודשים, השנה האחרונה, צועקים תיכנע לחמאס. אתם אומרים, תיכנע לדרישות של חמאס. הנה היום, סגן אלוף במילואים, יונתן דחוח הלוי, מפרסם עוד
כל
פוסט.
כל היום אתה עם הדחוח כן, הלוי הזה, כן, כל היום.
כן.
אחד שמדבר סרי, מגרונך, סרי, כל היום דחוח שנייה, הלוי, דחוח שנייה. הלוי.
הוא מפרסם, אולי אני אקריא לך את זה בשעה השנייה, מה חמאס אומר על התעמולה שלו, שהוא מדליק את ההפגנות בישראל, נגד הממשלה, לשחרור החטופים, ולעצירת המלחמה. אתם משרתים מריונטות, כן, מריונטות, עושים לכם, כן, מפעילים אתכם, חמאס, אתה משרת את חמאס, נגד הניצחון המוחלט, ואז אתה תוקף את נתניהו, שהוא לא מגיע לניצחון מוחלט, לא באמת?
המשרת היחיד של חמאס זה נתניהו, שמימן אותו במיליארדים.
סרי, עכשיו אני מדבר, סרי.
אני לא שילמתי מיליארדים לחמאס, הוא שילם מיליארדים לחמאס.
אני עכשיו מדבר.
תענה, אבל מה עם החטופים? מה עם החטופים? מה עם החטופים?
סרי, עכשיו אני מדבר, בסדר? לכן אני מבקש ממך, כן, טיפה יותר קוהרנטיות. טיפה יותר, באמת, טיפה יותר, כאילו, אי אפשר גם להתלונן שנתניהו לא מגיע לניצחון מוחלט בעזה, וגם לדרוש ממנו להיכנע לתנאים של חמאס.
ממתי הוא נשמע? היה לו 16 חודשים לסיים את המלחמה.
תודה, ואתם מפריעים לו כל המלחמה.
מפריעים לו, אבל למה? אז בגלל ההפרעות הוא לא מצליח.
ראות מתיתיהו ארגון נכנסה עם דיווחי תנועה, אחרי הפרסומות יהיה פה יוסי יהושע, תודה לכם. מה זה היה?
מה זה היה? שירים, מוזיקה לבוקר. בוקר טוב ליוסי יהושע, ידיעות אחרונות, ויינט, I24.
היי, בוקר טוב.
מה שלומך?
רק, והנה. ימים מורכבים, אתם רואים?
נכון, נכון. תגיד לי, קודם כל, הדברים שבאמת ראינו אתמול, ושוב הוציאו מהדעת כל פטריוט ישראלי, התמונות של החמאסניקים, אצבע בעין, הניצחון המוחלט בציניות, הנה אנחנו ביום שאחרי... כל השליטה שלהם כל פעם במקום אחר ברצועת עזה שבו מתבצעים שחרור חטופים וחטופות, מה אתה אומר על זה?
כן, תראה, אתמול יצא לי לדבר עם אחד מבחירי מערכת הביטחון, ודיברנו על התמונות וכו', ושזה הופך את הבטן. והוא הזכיר לי שהמערכת הזהירה. היא אמרה מה המצב, היא אמרה שהמצב קשה, במיוחד אצל הגברים, ואצל החיילים שבידי חמאס, כל התקופה הזו. והוא לא רצה, אתה יודע, במילים אחרות, אמר, זה מה שאמרנו, שהמצב הוא קשה, ויכול להיות אף יותר קשה במקרים אחרים שיהיו לפתחנו. וגם כשאומרים לך את זה, וגם כשאתה יודע, כשאתה מדווח על כך, עדיין זה ממש היה בוקס בבטן לראות את זה, ובואו נאמר גם למאזינים, צפויים לנו ימים מורכבים בהקשר הזה, חמאס יעשה פה עוד אירועים כאלה, והתמונות לא יהיו טובות יותר, עד כמה שאני מבין, מאנשים שכנראה המודיעין שלהם לא רע בכלל, המודיעין הישראלי בהקשר הזה, אז ימים מאתגרים, גם תמונות היום מהבוקר של, אתם יודעים, של חמאס חוזר לכל האזור שצהל פינה בנצרים, ואנחנו איבדנו את המנוף, עכשיו גם שורפים, צהל שרף במהלך הלילה.
תפרט מה המשמעות, תפרט למי שלא יודע, מה המשמעות
של זה? המשמעות של החזרה, המשמעות היא שאנחנו ויתרנו באופן מוחלט על המנוף העיקרי של חזרת העזתים לצפון רצועת עזה, היינו עד חלק מסוים בתוך המרחב, זה מרחב שנע ממערב למזרח, אז עכשיו פינינו את כל החלק הזה, והם יכולים לעלות באופן חופשי לצפון. איפה צהל כנשאר? צהל נשאר בפרימטר, מרחק של כעד 700 מטרים בתוך הרצועה, מהצפון, מפחות או יותר נתיב העשרה ועד קרם שלום, סדר גודל של 65 קילומטר, והמקום השני שנשארנו בו זה ציר פילדלפי עד היום ה-50, פחות או יותר.
תגיד לי, שאלה, למה בשלב...
את רוב היחסית,
המנופים, למה בשלב מוקדם יחסית של העסקה, ישראל מוותרת על מנוף כל כך משמעותי?
אני אצלכם דיברתי כאן בתוכנית, ואמרתי כמה פעמים, רוצים הכל על הכל, אין בעיה והפסקת הלחימה, או לחילופין, אתה רוצה לוותר על המעבר צפונה, תעשה את זה בשלב שבו אתה מקבל 50%, 70% מהחטופים שלך. לא בשלבים כל כך מוקדמים, זאת אומרת, עצם ניהול המסע ומתן, נזבו עכשיו רגע את מי תומך או מי מתנגד, בניהול המסע ומתן מול חמאס, לא ניהלנו אותו כמו שצריך, היינו צריכים לשלם את המחיר היקר הזה.
ניצל אלון אמר שההתעקשות של נתניהו הכפילה את מספר החטופים החיים שחזרו.
זה דיון, תקשיב ינון, זה באמת דיון, יכול להיות שמישהו שלח לך כי התראיינתי בתחנה אחרת ובדיוק...
לא, זה אפרופו הדברים של גלנט. זה אפרופו הדברים של גלנט.
נכון, אבל לא כל מה שגלנט אומר, פתאום אני רואה שכל מה שגלנט אומר זה אמת צרופה. נכון, אנחנו רגילים שנתניהו לא אומר תמיד אמת, אבל גלנט נאמר גם כן לא מדייק, ואני בלשון המעטה, ומי שוודאי ברק סרי זוכר מפרשת הרפז את התצהיר שלו לבית המשפט, שהיה תצהיר שקרי לגבי הבית שלו, ועוד אי אמירות אמת, וגם במהלך המלחמה מצאנו אי דיוקים ודיווחים שהם לא לגמרי עולים בקנה אחד עם המציאות וגרסאות שונות. עכשיו אני אומר לך עינון, אני באמת באמת, אני לא יודע, כי יש כאן שתי גרסאות, על לב הסיפור, האם לפני 5 חודשים, 7 חודשים, היינו יכולים לקבל את אותה עסקה? נתניהו אומר שלא, הבאתי יותר חטופים.
מה זה אם יכולנו? פה היה קמפיין לוותר על פילדלפי ועל הפסקת המלחמה.
לא, אני מדבר קודם כל, שנייה, אינו, לא. אני מדבר רגע על המספרים של החטופים בחיים.
אז אני אומר לך, אני גם לא יודע, אני אומר לך מה ניצן אלון אמר, זהו.
אוקיי, ואחרים אומרים,
אחרים
אומרים שאפשר היה להביא
בטחים יותר טובים. כן, אחרים, בסדר, אחרים, אוקיי.
אחרים יש להם שם, המתקנים לשעבר,
בוא נדבר על הדברים.
אל תקל ראש.
כן, כן, ודאי. בוא נדבר על הדברים של גלנט. איך אתה מתרשם?
אני חושב שלגבי מה שהוא אמר על ה-11 באוקטובר, מזל גדול, מזל גדול למדינת ישראל, שזה לא קרה. וגם בדיעבד אנחנו מבינים את זה. ב-11 לחודש מדינת ישראל לא הייתה בהלם, בשוק, הצבא היה בשוק טוטלי. היינו בפערים מאוד מאוד חמורים של יכולות. היום אנחנו יכולים לומר עד כמה חסרים היו לנו מיירטים היינו בפער אדיר במיירטים כי לא קנינו. אחת הסיבות שאייל זמיר דיבר בסוף תפקידו, והוא לא יכול היה לומר את זה, והוא דיבר על הפערים שחסרים לנו, זה סיפור המיירטים. לי אני אומר לכם ברמה אישית, היה תמיד איזה חלום, יש לי כמה חברים בתחום שתמיד שיגעתי אותם בהקשר הזה של המיירטים, כי לא קנינו מספיק, לא התחמשנו מספיק, אבל אתה גם לא יכול לפרסם את זה, כמובן מגבלות צנזורה.
אגב, גם בסבבים קודמים היו בעיות של מיירטים.
ועכשיו על אחת כמה וכמה. שתיים, אני מזכיר לכם שבאירוע הזה, שאם היינו תוקפים את מטה חיזבאללה, היה שם חסן מהדווי, הגנרל האיראני, שבגללו האיראנים היו הצטרפו ללחימה ושיגרו את אותו הלילה באפריל.
יוסי, אתה יודע, אתה נותן עכשיו תסריט מה היה קורה, ויכול היה להיות משהו אחר לחלוטין, יכול היה להיות מה שגלנט
אמר. כל הדיון הוא יכול היה להיות.
רגע, ברק, תן לי להשיב.
אתה פורס תיאוריה שלמה, על מה אתה חושב שהיה יכול להיות?
רגע, דקה, לא מה, רגע, אני מסביר, אני לא יודע אם ידעת אם מהדבי היה שם או מה
זה... לא, מהדבי, מהדבי, מה זה קשור?
לא, זה לא יש מהדבי, כי בעקבות מהדבי האיראנים הצטרפו. זאת אומרת, היית פותח חזית גם מול האיראנים, גם מול חיזבאללה, גם מול עזה, כשיש לך שחש שם 250 חטופים, שהצבא לא מוכן, לא ערוך, רדואן נמצא שם. עכשיו לסוגיות...
רגע, תן לי בנקודה הזאת לעצור ולשאול אותך. תגיד לי, בוא, הרי היו המון המון תחזיות, כולל תחזית שאנחנו שומעים מלא מעט אנשים, כולל עיתונאים, שנתניהו פרס בפניהם, מה יקרה אם נתקוף את לבנון וחיזבאללה? קו הרקיע, רגע, קו הרקיע של תל אביב השתנה, בניינים יקרסו.
רק אני אענה לך.
אז זה גם תחזית שלא התקיימה. רגע, יוסי, אז צריכים שהמאזינים גם התחזית הבאמת קשה ודרמטית הזאת שנתניהו פרס לא רק בחדרים סגורים אלא גם
בפני
לא קרתה, נו אז מה, אז הוא אמר.
תראה, אני אגיד לך משהו, אני אומר לך באמת, דיברתי עם כל המעורבים באירוע הזה, מראש הממשלה מספר פעמים, מגלנט מספר פעמים, מראש המוסד, עם רמטכ"ל, עם בסיוק, עם חליבה, נדמה לי באמת, אם אתה סומך על האינטגריטי שלי, דיברתי עם כל המעורבים ב-11 לאוקטובר, עם כולם וכמה פעמים. בסדר. עכשיו, לגבי נתניהו, נתניהו באמת חשש והיה מבוהל בימים הראשונים, אומר לך את זה ממקור ראשון. גם אני שמעתי את זה, בסדר? לא, רק הנה, יוסי, אני אומר לך, אני שמעתי. אשמח מה? אשמח הערכות של אגף המודיעין ופיקוד העורף. הוא לא קם בלילה וחלם את זה. אנחנו לא סתם פרסמנו את זה, אוקיי? עכשיו, אנחנו לא היינו גודעים לו את כל הרקטות, בניגוד למה שאומר גלנט, באותה מסע פתיחה. ראית כמה זמן לקח לנו כדי לגרוע לו 70% מהיכולת למעלה מחודש? לכן לא היית עושה את זה. ובשלב הזה, כשאנחנו הלכנו למלחמה בין אוגוסט לספטמבר, אוקיי? היינו במצב אחר בתחום ההגנה.
אז בוא רגע, אז בוא, אתה יודע מה, עזוב עכשיו את הצפון. רגע, עצוב את הצפון, בוא נלך לעזה. אני רוצה לשאול אותך את מה שאני שמעתי גם כן באוזני. רגע, האם נתניהו פחד מאוד להיכנס לתמרון קרקעי בעזה, לאחר ההפחדות של בריג ווינטר, ואם לא גבי אשכנזי ואחרים שאמרו לו, לך
הצבא,
רגע, בזכות מירי אדלסון יש כאן חטופים, האם בזכות אנשים שדחפו אותו כמו גבי אשכנזי הוא יצא לתמרון הקרקעי בעזה? תצחק עד מחר, זה לא יעזור, זה לא ישנה, אתה מבין?
התמרון הקרקעי בזכות גבי אשכנזי.
יוסי, אתה מבין מה הבעיה? זו הסיבה שלא רוצים ועדת חקירה. זו הסיבה שלא רוצים ועדת חקירה ממלכתית, כדי להשאיר את העסק מאומם. זה אומר, הוא אומר. כן, לגבי התמרון הקרקעי. לגבי התמרון הקרקעי.
לגבי הצפון, סיכמנו לגבי הצפון, טעות קשה. לגבי התמרון, נתניהו, זה לא רק באירוע הזה. נתניהו לאורך השנים, על בסיס שיחות עם כל גורמי הביטחון, חשש מתמרון. אני רוצה להזכיר לכם...
גם אחרי השבעה באוקטובר, כמו שגלנט שאל, אז מה יש צבא?
די, סירי.
תן לי רגע, אני אולי ארחיב את היריעה, שנייה, ברק. זה לא רק בשבעה באוקטובר, עוד לפני כן.
לא, גם אחרי השבעה באוקטובר
אני שואל. שנייה, שנייה, אני אסביר, תן לי ברק. גם בצוק איתן, שהתמרון היה מתבטש לקו הפירים, לשני קילומטרים, הוא התנגד בכל מאודו לתמרון הקרקעי, הוא לא האמין בתמרון הקרקעי, הוא חשש מנפגעים, ורק אחרי שיצאו 13 מחבלים, באזור סופה, ולא הייתה ברירה, הם יצאו ממנהרה, אוקיי? רק אז הוא נאלץ להורות על התמרון, וגם אז תמרון מוגבל, והוציא מהר את הכוחות. זאת אומרת, נתניהו בהפעלת הכוח, מאוד הססן, יש שיגידו זהיר, ולגבי שאלתך לשבעה באוקטובר, הוא חשש מתמרון, שני קצינים לשעבר לצורך העניין, הבהילו אותו מאוד, וגם את, אחד גם את הציבור, אחד זה בריק, מאוד הבהיל אותו, ושתיים, וינטר, אני סיפרתי על זה.
אגב, גם בנט התנגד לתמרון. גם בנט
התנגד לתמרון. ממש בנט על האוזן של נתניהו.
הוא פרסם את זה, בנט פרסם.
הוא מקשיב ממש לבנט.
שנייה, סרי, תן גם.
אבל הוא מקשיב לבנט.
סרי, תרגיע. בנט פרסם לא תוכנית, לא להיכנס. איך מנצחים את חמאס בלי להיכנס לעזה?
אז מי אמר שכל מה? מי אמר שמה שאומר בנט נכון, הבנתי.
לא, אני רק, אתה יודע, אני אמרת שני קצינים, אני מזכיר שגם ראש ממשלה לשעבר גם אמר את זה. זה הכל. אגב, ראיתי שגואלנט אמר שביבי היה, מה הוא אמר, נפול פנים או משהו כזה, נראה...
גם על זה.
באמת, באמת, איך נתניהו לא היה זוהר, ואיך הוא לא היה באופוריה אחרי שרצו לנו 1,200
איש? התיאור שלו, רגע, רגע, מילה, התיאור שלו לקה בחסר, הוא היה סוג של הלם, לא פנים נפולות, פנים נפולות כולנו היינו, כולנו היינו, הוא היה בסוג של הלם, שזה משהו אחר, זה אתה מצפה מראש ממשלה לא להיות בהלם.
לא, הוא לא אמר בהלם, הוא לא אמר בהלם.
אז אני אומר לך שהוא היה בהלם,
אתה אומר לי,
אני אומר על סמך אנשים שהיו איתו בשבעה ובשבעה
באוקטובר. ודאי, ודאי, איזה אנשים, אני שומע את גלנט, מה גלנט אמר?
גלנט, לא תיאר את זה נכון.
הבנתי. טוב, יוסי, יש לך משפט, סיום.
שנייה, אז לגבי התמרון, חשש מהתמרון, במשך כמעט כחודש, ורק בעקבות לחצים כבדים הוא יצא לתמרון. האם נתניהו גם היה לחוץ בימים הראשונים? ברק צודק בהקשר הזה, אבל עדיין החלטות של רמטכ"ל ושר ביטחון שהוא הפך אותם, אוקיי, התבררו גם בהמשך כנכונות בסופו של דבר.
חבר'ה, וטוב יוסי, שנתניהו גם... רצה, לא רצה לעשות את התקיפה בלבנון, הוא לא עשה את התקיפה בלבנון. כשנתניהו רצה לעשות את התמרון, הוא עשה את התמרון. זה הכל, תפסיק בסוף.
אבל ינון יותר מוצא.
אתה מביא את הסיכום.
טוב, חייבים לעצור.
זו הסיבה שלא רוצים ועדת חקירה ממלכתית.
פרסומות בבקשה, תודה יוסי יהושע. פרסומות, תודה.
האמת לא תצא.
עכשיו, ינון מגל וברק סרי.
טוב, רק אני מצטט שיהיה מדויק מגלנט, שהוא אמר שנתניהו היה בימים הראשונים במצב רוח קודר ופסימי.
אוקיי.
באמת, אני אומר, איך יכול להיות, איך מרשה לעצמו ראש ממשלה להיות במצב רוח קודר ופסימי, אחרי שבסך הכל רצחו פה 1,200 ישראלים וחטפו 250 איש? איך הוא לא באופוריה?
כמוך.
זה, כן, בדיוק.
אתה,
זה,
אתה
זה,
באופוריה. זה נורא מוזר. אתה שנה וארבעה חודשים באופוריה.
אתה,
לא, הוא, פשוט... היה הוא היה בהלם, בוא, הוא היה בהלם. אנשים שהיו לידו... ודיברתי עם אנשים שהיו לידו, בוודאי, בוודאי, הייתי, דיברתי עם אנשים שהיו לידו, דיברו על ראש ממשלה שנראה באלה מוכנת. תשמע, אני רוצה בתחילת השנה הבאה לדבר על משפחת שרבי המופלאה, כולל אינסרט שלא ישמיעו, הלב יוצא למשפחת שרבי ולאלי שרבי.
טוב.
אבל זה בתחילת השעה השנייה.
בסדר.
אתה יודע, לפני הכל, בוא נגיד מילה על טראמפ. היינו כולנו באמת באופוריה, כי הרי מי לא רוצה לקום איזה בוקר אחד ולראות האזתים מתפנים להם מרצון למדינות כמו מרוקו, מצרים, ירדן, מדינות נוספות באפריקה, וככה כל האזור הזה הופך להיות נחלה אמריקאית, נדלן אמריקאים, בתי מלון מפוארים, ובא לציון גואל. אבל לצערנו הרב זה כנראה לא יהיה. וטראמפ, הוא וסביבתו ואנשיו מתחילים לשפוך מים צוננים על כל הפנטזיה הגדולה הזאת ששמענו בוושינגטון. זה היה ממש יומיים אחרי מסיבת עיתונאים. אירח טראמפ בבית הלבן את ראש ממשלת יפן, שיגארו אישיבה. ואמר, לא צריך למהר עם התוכנית לגבי עזה. יש זמן, אין לחץ. אז חבר'ה, בואו נמתין. ואפרופו איראן, הוא אומר עכשיו, אני מעדיף עסקה לגרעין מאשר להפציץ אותם. אנשים צריכים לחיות, לא צריך להפציץ את האיראנים. הם אנשים טובים שצריכים לחיות, ואני מעדיף גם בעניין הזה לעשות עסקה. ואני אומר לכם עוד פעם, חבר'ה, אחרי באמת האופוריה הגדולה ושיקרון החושים ממסיבת העיתונאים, באמת, תוכניות הגרנדיוזיות על 1.7 מיליון עזתים או 2.2 מיליון שיקומו כאן בוקר אחד וילכו ויפנו כאן את כל האזור. אנחנו נשארים עם החיים עצמם, והחיים עצמם הם קשים ומורכבים ומסובכים שני חיילים שנהרגים בעזה בשבוע שעבר, חטופים שחוזרו ממש ממחנות השמדה על פי מצבם הפיזי והנפשי, ועם זה צריך להתמודד, ואת זה צריך לסדר אחרי שנה וארבעה חודשים של מלחמה קשה. ואני רוצה לספר על חבר שלי, שרון שרבי. שרון שרבי, אח של אלי ויוסי, באמת הכרתי אותו בחודשים האחרונים, משהו מנהל באמת מאבק כל כך מכובד וכל כך רציני וכל כך באמת, אין מילים, איזה איש אציל האיש הזה, שבאמת המשפחה שלו ספגה את באמת מכות הקשות ביותר מכל המשפחות בבארי ובכלל בעוטף. אח אחד נהרג, אחיו אלי שחזר אתמול איבד, אשתו נרצחה והבנות נרצחו, והוא באמת באמת ניהל כאן מאבק אצילי. והוא מספר לי בכל החודשים האחרונים שאחיו לא יודע שאשתו והבנות נרצחו. ואתה, איך זה יכול להיות? הרי אנחנו שומעים את החטופים, אנחנו שומעים אותם חוזרים, זה שמע קצת רדיו והוא ראה משהו בטלוויזיה. אבל נשמע, הוא מבודד לחלוטין באופן שאין לו מושג, אני אומר את זה בוודאות, אין לו מושג מה קורה, ואין לו מושג שאחיו נרצח, אין לו מושג שאשתו והבנות נרצחו, אין לו מושג בכלום, בתנאי בידוד מטורפים. אפרופו הצורך הבאמת שאין גדול ממנו להחזיר את כולם, כי המצב הולך ומדרדר. אבל אתמול הוא חזר, ובמסגרת ההצגה המבחילה והמגעילה של חמאס, הם העלו אותם, עשו אתמול הצגה עוד יותר מושקעת, הם העלו את החטופים על במה, ונתנו להם לדבר, ולהודות לזינן קסם, על באמת איך שהחזיקו אותם, ראינו איך החזיקו אותם, והוא אמר משהו שבערוצים הישראלים בצדק רב החליטו לא לשדר, אבל עכשיו במותר, כי תשמעו מה הוא אמר כשהוא עלה על הבמה, כולם יודעים שאשתו והבנות נרצחו, תשמעו מה הוא אמר.
אני מרגיש מאוד מאוד שמח היום לחזור למשפחה ולחברים שלי ולאשתי ולבנות שלי. אני מאוד מאוד מקווה לראות אותם בקרוב.
הדהו הרהינה אליהו שרבי.
ואני מאוד מאוד רוצה שהחברים שלי שנשארו.
ביניהם, הוא עולה על במה כמה דקות לאחר שהוא... כמה דקות לפני שהוא מתבשר שגם אשתו נרצחה וגם הבנות נרצחו. והוא מביע כמיהה ומביע רצון ומביע באמת תקווה גדולה שאוטוטו הוא מתאחד עם אשתו ותרואה את הבנות שלו, וזה מזעזע וזה באמת מטורף. ואני אומר לכם שחלק מהחטופים החיים הם פחות או יותר במצב שראינו את השלושה האלה, מבודדים בתת זונה אחרי שהוא רבו, אחרי שהוא שפלו, אחרי שהוא הוקו, אחרי שהוא בבידוד מוחלט, אחרי שעברו את כל הטרור הפסיכולוגי שקיים. ולכן אני באמת, אין כבר למי לפנות, אני פונה באמת, איך אומרים, גם לנשיא טראמפ, וגם לשליחו הנאמן וחברו הטוב סטיב ויטקוף, וגם למרים אדלסון, תפעילו את כל כוח ההשפעה שלכם, תפעילו את כל המנופים האפשריים, כדי שהעסקה שלב ב' יצא לפועל, וכדי שכולם יחזרו הביתה. ולאחר שיחזרו, נבוא חשבון עם המפלצות המטורפות האלה, עם החלאות האלה, יהיה זמן, תשמחו עליהם שהם כבר יפרו כל דבר, וייתנו לנו את כל העילות שבעולם לחזור, ולעשות מה שלא עשינו שנה וארבעה חודשים.
אוקיי, 100%, תודה. תראה, כפי שאמרתי לך, זה קצת מצחיק, שאתה משווע לעזרה של מרים אדלסון וויטקוף, כן, להכניע את נתניהו להיכנע לדרישות חמאס, כשאין לך מושג מהם דרישות חמאס, אבל אתם ממשיכים לשרת את דרישות חמאס, ואת האג'נדה של חמאס שמפעיל אתכם, כן, כפרוקסי, כדי לקבל את הדרישות שלו, שזה דבר מגוחך, ובאותו משפט, אתם גם יוצאים על נתניהו שאין ניצחון מוחלט, וזה הכל פייק, ואי אפשר זה. אז לא, נתניהו צריך להיות חזק, יש מטרות למלחמה, אם הם יגיעו במסע ומתן זה טוב, אבל את חמאס צריך להשמיד, את האיסור מרצועת עזה צריך להסיר. יפה מאוד, זה צריך לעשות. עם כל התבלה שלכם, כי אין לכם דבר אמיתי. אתם פשוט סתם נגד, אתם סתם נגד. כולנו רוצים את החטופים, אבל אנחנו לא רוצים להיכנע לדרישות מופרכות, לדרישות הזויות.
עכשיו שמפנים את נצרים, אתם באים בטענה, איך פינית את נצרים? כן? איך עשית? איך עשית איך זה? אתם באים אליו בטענות, אחרי שאתם דורשים ממנו להיכנע ולעשות את ההסכם. הכל אתם נגד, אין לכם יושרה בסיסית אפילו, גם יאיר לפיד אמר, לא נעשה עליך סיבוב, אנחנו נתמוך בכל עסקה, איך שהוא עשה את העסקה אמר, איך הם חוזרים לבתים שלהם. לכן, לא צריך להתייחס ברצינות לדברים שלכם, גם איך שאתה מדבר על טראמפ, מזלזל בתוכנית של טראמפ, מזלזל במה שהוא אומר על האיראנים, כאילו אתה רוצה שנראה שטראמפ לא תוקף את האיראנים, כן? אתם כבר כל כך במחלה אוטואימונית, שאתם כבר נגד ישראל, שלא יתקפו את האיראנים, אתם נהנים, וכאילו מזלזלים בדברים של טראמפ. אז היה. לבכם אינו במקום הנכון. ירדתם מהפסים. כמו המתעוננים בפרשות השבוע שלנו, איך שיצאו ממצרים, נחזור אל השומים והבצלים במצרים, הבלתי אין מספיק כברים במצרים שהביתנו לפה למות במדבר, זה אתם. זה כמו שם זה היה ערב רב. הפירוש הוא שזה ערב רב. אנשים נגד ישראל, אתם מתנהגים בצורה שאתם נגד ישראל. אתם נגד ישראל, אתם נגד ראש ממשלת ישראל בזמן מלחמה, הרי כשאנחנו מבקרים את הרמטכ"ל, אתם אומרים איך אתם עושים את זה בזמן מלחמה. אבל אתם עושים את זה למי שמנהל את המלחמה, נגד נתניהו. לבכם אינו במקום הנכון. אתם משרתים את האג'נדה של חמאס. זה האירוע. ולכן צריך לשמוע אתכם, ולהגיד לכם שמענו, תודה רבה, הכל בסדר, אנחנו נתקדם מפה. הפרעתם מספיק. עשיתם הפיכה צבאית, פגעתם בצבא, עודדתם את החמאס לתקוף, הוא חשב שאין לנו צבא. זה מה שעשיתם, אתם וערוצי התבלה. עכשיו בואו נשמע כמה דברים. בואו למשל נשמע את ישראל זיו, בסדר? אתה יודע מה בעצם נשמע? לפני שנשמע את ישראל זיו, אני אשמיע לכם, כמו שאמרתי לכם, מהדוח של סגן אלוף במילואים יונתן דחוח הלוי, מהדברים שחמאס אומר.
אותם דחוח הלוי.
מהדברים...
דחוח הלוי, דחוח תוכנית. תזמין אותו, וזהו, שיש את התוכנית.
הוא אומר ככה, הסרטון שודר בערב חג הפסח היהודי, ונודעת לכך השפעה רבה בהיבט הרגשי. זה ארוך, אני מקריא לכם קטע קטן על הסרטונים שהם מוציאים של השבועים, מה הם אומרים. מבחינת העיתוי, מבחינת חשיבות החג הזה, בקרב החברה הישראלית, ולכן עניין זה לכשלעצמו יחזק את הפעילות במישור החברתי ברחוב הישראלי, ויעצים את ההפגנות הדורשות להעניק עדיפות לנושא האסירים, החטופים, ולשנות את מדיניות ממשלת בנימין נתניהו, קבינט המלחמה וממשלת החירום בניהול הנושא הזה. כלומר, הוא מסביר שהם מוצאים את הסרטונים האלה, כדי להשפיע על השמאל הישראלי לעשות הפגנות, להשפיע על המלחמה. ומה הם עושים? איך שיוצא סרטון, זה בדיוק מה שהם עושים. אין. סרי, תן לי לדבר בבקשה.
תודה. אני לא מבין מה
הסיפור. זה בדיוק מה שהם עושים. עכשיו נשמע את ישראל זיו, בבקשה.
אני חושב שאחד הדברים שוועדת החקירה הממלכתית תצטרך לדון בזה, זה החוסר אחריות, עד רמה של רשלנות פושעת של אותם שרים. שלא הבינו שהמשימה והמטרה מספר אחת שלהם היא להחזיר את החטופים. ושרה כמו אורית סטרוק, שהיא בכלל מול עורי חטופים, באה ואומרת שהיא עושה טובה שהיא מרימה את היד שלה. מי שמה בכלל? היא בכלל לא מבינה שהיא שליחת ציבור.
שרה בממשלת ישראל.
כלומר, לאורית סטרוק אסור להתנגד לעסקה. הם חושבים שפה כולם צריכים לתמוך בעמדה שהם איזה... עכשיו, מי אומר את זה? בן אדם שטעה לאורך כל הדרך. הוא רצה להפסיק את המלחמה. הוא אמר שבצפון לא צריך להילחם.
נתניהו אמר אצלך שאתה לא צריך להילחם. אבל נתניהו אמר אצלך, תהיה מדויק. נתניהו ב-23 ביוני אמר בתוכנית הפטריוטים, אני מעדיף הסדר מדיני בצפון.
תדבר בזמנך.
אמר את זה אצלך.
נתניהו אמר או בטוב או...
לא, הוא אמר אני מעדיף הסדר מדיני. אז אתה מלין על ישראל זיו הפרטן?
ישראל זיו אמר, ישראל זיו יצא נגד פעולה בלבנון. אמר שצריך לעשות את זה.
אני לא יודע מה הוא יצא, אני שמעתי את ראש הממשלה אצלך אומר שהוא מעדיף הסדר מדיני.
אני עכשיו מדבר.
עם המנהרות ועם החמאס, עם החיזבאללה ועם הכל.
אתם במשך חודשים אמרתם להפסיק את המלחמה. גנץ אמר להפסיק לשנה שנתיים את המלחמה. לפני מה שהיה בלבנון. לפני שחיסלנו את ראשי חיזבאללה וראשי חמאס. לפני שפגענו קשות בחמאס. עכשיו אני מקריא לכם מאמר, מטור, כמה מילים קצרות, מטור שהוא כתב ישראל זיו, כן? לפני כמה חודשים זה לדעתי, תקשיבו מה הוא כותב. על טראמפ ומה הוא אומר. הטראמפ הבלתי צפוי מתאב את נתניהו. הלאה. הפעולה השנייה שטראמפ יעשה תהיה הכרה במדינה פלסטינית. הלאה. נתניהו החלש גם כך יהיה תלוי בטראמפ באופן מוחלט, והוא אפילו לא יצייץ מול הקמה של מדינה פלסטינית ביושו ועזה. אני אומר, בן אדם, אתה כל מה שאמרת קרה הפוך. כל מה שקרה, אתה הודית שטעית. הודית שטעית. בשידור ברדיו. אז אולי תשתוק כשאתה מדבר על אורית סטרוק שצדקה בכל מה שהיא אמרה, שהזהירה במכתבים רשמיים את שר הביטחון מפני מה שהולך לקרות בעזה, אולי תהיה בשקט.
אלוהים, אלוהים. אתה יודע, קודם כל, נתחיל ככה, נתחיל, אתה יודע, חזרו החטופים, ואנחנו שומעים את כולם, באמת עדויות, אחד אחרי השני, כמה עשה להם טוב, מי ששמע, אתה יודע, שרבי לא שמע ולא היה חשוף לתקשורת, כך גם בן עמי, אבל כל מי שהיה קשוב לתקשורת, אפילו קצת, אתה יודע, פה איזה חצי רעיון ברדיו ושם בטלוויזיה, סיפר כמה הוא שאב עידוד וכמה הוא שאב כוחות מהעובדה שמדברים עליהם, שמפגינים למענם, שנלחמים למענם, חלק כזהו בני משפחה. ולעומת זאת, כמה כשהם לא ידעו מה הולך, והם לא ידעו כמה נאבקים אליהם, כמה זה שבר אותם נפשית, וכמה זה גרם להם באמת לדאוך ממש נוכח המחשבה המוטעת שלא נלחמים עליהם. אז זה אפרופו הוויכוח, ההפגנות עוזרות, לא עוזרות. כולם סיפרו שהם שאבו עידוד מההפגנות, ודבר ראשון שהם עשו, זה קראו לכולם להמשיך להפגין למען החטופים, כי הם רואים את זה, חלקם רואים את זה, וזה נותן להם כוח לגבי ההמשך. לא לחמאס, לא לאף אחד, לחטופים. אלה עדויות שאתה, איך אומרים, ככל שתתאמץ לא תצליח לשנות את זה. נותנות להם כוח, וכאן אני מקווה שלפחות הוויכוח הזה, לפחות הוויכוח הזה תם. אבל אני רוצה לדבר איתך, אתה יודע, על תופעה שרווחת, גם אצלך וגם בקרב ה... בוא נקרא, אני לא אוהב את המילה ביביסטים, תומכי נתניהו. אני לא שמעתי, אתה יודע, את קרעי ואת שיקלי ואת סילמן, השרים המדהימים האלה, מדברים על שרון שרעבי, כמו שמדברים בשבועות האחרונים על ארי רוזנפלד. ארי רוזנפלד, מה לעשות? יש עדיין, ישראל עדיין מדינת חוק. ארי רוזנפלד חשוד, לא יודע אם הוא עדיין כתב אישום, חשוד במעשים חמורים מאוד, בעברת חומר שאסור היה לו להעביר. הוא מבחינתם קדוש, עם 1.5 מיליון ציוצים, עם נוכחות בבית משפט, עם קריאה זה, אני לא רואה את אותה אמפתיה ואותו רצון טוב, שהם מפגינים אותם שרים מכובדים וחקים ותומכי נתניהו בפני כל החטופים שחזרו והסבל הנורא שהם עברו. עכשיו אני רוצה בכל זאת לחזור לסיפור הזה בוושינגטון. אתה יודע, אתה מדבר שם, מה, אז הוא נשאר, עכשיו עוד פעם, הוא נשאר ללא צורך, ואתה יודע, לדיראון עולם יהיה הסוף שבוע הזה, כולל הדובר שלו, איך קוראים לו? דוסטרי, איך קוראים לדובר?
אני חושב שדוסטרי.
דוסטרי, אוקיי. כולל דוסטרי, שבאמת, אתה יודע, נמצא שם בוושינגטון, נמצא במלון, מצלם את המקלחת, מעלה לרשתות המקלחת של המלון, מקלחת מזהב, זה ניתוק. ובאמת, אני רוצה, אתה יודע, שרה נתניהו, ש-70 יום לא נמצאת כאן, שהיא תומכת, איך אומרים, העזרה שלה למשפחות החטופים ב-70 יום האלה, בואו, אתם יכולים להבין, מוושינגטון, סליחה, ממיאמי, כמה היא באמת תרמה, לקחה שם את נוער גמני לכל מיני צילומים, היא מעלה כל איזה שעתיים, תמונות שלה, נראה נראית בגיל בת מצווה, באמת זה לא יאמן, ועל אלה הוא מגן, אתה רואה את שרה נתניהו עם פוטושופים, באמת בזה היא מתעסקת, עם איפור שיער, בזה היא מתעסקת, מעלה תמונות שאף אחד נראית כמו אני לא יודע מה, פשוט בדיחה, פשוט בדיחה, והוא מגן על זה, יושבים השניים, זאת עושה פוטושופ, הוא אלוהים יודע מה הוא עושה, הדובר מצלם את המקלחת עם זהב ומעלה לרשתות, ועל זה ינון מגל, אתה יודע, אני אומר לך באמת, נשבע לך.
רק באמת.
בלי
ציניות.
הרצינות, בסיסי הרצינות. הייתי בטוח שהיום תבוא ותגיד, אתה יודע מה? ברק, הנה, פעם אחת אני ואתה מסכימים.
והחזבתי אותך?
תקשיב.
היו לך ציפיות ממני?
ציפיות גדולות. היו לי ציפיות שתגיד, תשמע, אתה יודע מה? מסכים שהוא היה צריך להיות בישראל. לא היה צריך להיות בסוף שבוע, מה גם שהוא סתם נשאר. אין שום סיבה. אין פגישות, אין כלום. עכשיו, אתה יודע, בתור מי שהיה שנים במקומות האלה, אני מכיר את הקשקושים האלה. אתה קובע פגישה מקושקשת, קובע אותה שעתיים לפני כניסת שבת, כדי להגיד, טוב, נו, מה אני יכול לעשות? אין מטוס, אני, השבת אוטוטו נכנסת, אני לא יכולה. למרות שסרטון הוא פרסם במהלך השבת. במהלך השבת, אתמול את הסרטון שראיתם, הוא הרי פרסם בשבת שעון וושינגטון, והעלה אותו במוצאי שבת שעון ישראל. לא הייתה שום סיבה, ולכן אתה יודע, ואני אומר, הנראות גם חשובה. ינון, הלב שלך פעם היה במקום הנכון, באמת אני מדבר,
שאני
מדבר
באמת... לא, אני לא אשתמש ברפליקות שלי.
ינון, הלב שלך פעם היה במקום הנכון. ידעת להבחין בין טוב לרע, ידעת להבחין בין מותר לאסור. אני באמת, באמת ציפיתי, שהיום תבוא ותגיד לי, ששמע, מסכים איתך, אני חושב שהוא לא בסדר, אני חושב שהוא היה צריך לחזור לארץ, אני חושב שהוא היה צריך להיות איתנו כאן, ולהיות באמת בשחרור כל כך כל כך מסעיר ציבורית, כל כך קשה, כל כך כואב,
תודה.
ואתה לצערי הרב מצדיק את כל המראות שראינו, את כל באמת התהוללות, אין לי מילה אחרת. אגב, עוד דבר אחד שאני רוצה לשאול איתך, זה באמת נקרא לי, למה שרה נתניהו לא הייתה בביקור של טראמפ? למה בהילולה הגדולה בבית הלבן, מסיבת העיתונאים, הפגישה לפני, הפגישה אחרי, מסיבת העיתונאים, למה היא לא הייתה שם? אומרים שאותה אחת שאתה כל כך לועג למיריאם אדלסון, אולי מעורבת בזה? זאת אומרת, היא לא הייתה שם, לא ברחה שם.
כן, 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 זה בגלל...
אבל למה היא לא הייתה שם?
גם החטופים חזרו בגלל
מיריאם. רגע, למה היא לא הייתה?
והתמרון הוא בגלל גבי אשכנזי.
למה היא לא הייתה שם?
טוב, תשמע, אני רוצה להשמיע לך, אפרופו הדברים שלך, את יזהר ליפשיץ, שאימו יוכבת חזרה מהשבי, ואבא שלו עדיין שם, כן? לא, לא, אני משמיע לו מהטלפון. ותקשיב מה הוא אמר, אפרופו הדברים שלכם בערוצי התרעלה, שאתה כמובן מעדד אותם, כי אתה פרוקסי שלהם, שווייס וסודרי מפעילים אותך. רגע, הם לא מפעילים
וייס
אותך?
וייס וסודרי, האמת, בבקשה.
תגיד לי.
וייס וסודרי, בבקשה. אתה יודע מה, תשלמו שנייה. משהו, תנו את השלום, תנו מה.
אתה עושה, שנייה, הם לא שולחים
לך, הייתי נותן לך את הטלפון, אני אתן לך את הטלפון,
הם לא שולחים,
אני אתן לך את הטלפון, אין שום,
תביא את הטלפון,
הנה, אתה יודע מה, בסוף הזה, אני מבטיח לכם כאן, זה,
לא בזה, עכשיו, תביא,
שום הודעה, לא, אני לא רוצה שתראה מי, וייס, הנה, אני אתן לך וייס, תראה מתי הודעה האחרונה של וייס, בוא תראה מתי הודעה האחרונה של וייס, בוא, אבי וייס, הודעה האחרונה, תסתכל, הנה. שני בפברואר.
סים סודרי.
שני בפברואר.
סים סודרי.
הנה, סודרי, הודעה אחרונה, הודעה אחרונה, דיברתי איתו אתמול, לא עכשיו. אוקיי. הנה, לא...
בוא נראה, תראה את ההודעות.
הנה, הנה, אני אתן לך, הנה, הנה, אני אתן, רגע, שנייה, סודרי, אמרת סודרי, תקבל סודרי.
תביא.
אתמול הייתה הודעה אחרונה.
תביא. מסודרי.
גיא סודרי.
תראה לי את ההודעות, ראיתי שיש שם הודעות. תראה לי את ההודעות.
אני מסתמס איתו, מה רגע מה הוא?
בוא נראה.
היום לא שלח כלום.
אני אראה לך את ההודעות.
היום לא שלח כלום.
לא היום, לא היום, לא היום.
אוקיי, אתה אומר שהוא מתפל אותי.
לא, לא, לא.
מתפל צריך לשלוח לי הודעות בזמן אמיתי.
למה אתה לא מראה?
אני לא רוצה להראות לך הודעות פרטיות של אנשים, מה פתאום שאני אראה לך?
אני אראה לך את
שלי. אתה לא מראה כלום, אתה לא מראה.
אני אראה לך, בוא נעשה דיל. אני אראה לך את ההתכתבות מתי האחרונה שלי.
אני יכול לדבר משהו בינינו? אני יכול לחשוף משהו על יאיר נתניהו? לא, אז אל תזה. לא, כי אני אספר משהו על יאיר נתניהו, וכשקשור אליך.
שמה?
עזוב, אני לא רוצה להביך אותך. אני לא רוצה להביך אותך.
אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד.
אני לא רוצה להביך אותך.
חכו שנייה, אני סוגר את המיקרופון ואני אגיד
לך. לא, 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 אני לא רוצה להביך אותך.
תגיד לי מה אתה רוצה להגיד.
לא, עזוב, אני אגיד לך בהפסקה. על דבר שקרה בינך ובין יאיר נתניהו.
מה, שרבנו?
לא רבתם, להפך. טוב, עזוב, עזוב. תגיד לי, ממתי אני מראה לך הודעות? מה? אני רק הראיתי לך שווייס וסודרי לא הביאו לי שום הודעה היום. שום הודעה היום.
תראה לי את הטלפון שמפעילים אותך.
מה פתאום שאני אראה לך הודעות פרטיות? איזה שטויות.
ואני אראה לך את יאיר...
מפעיל את עכשיו.
אני אראה לך את
יאיר... זה שאני מסתמס עם סודרי, מסתמס עם סודרי, לא שלח לי שום הודעה מהבוקר, לא שלח לי כלום.
אני אראה לך את ההודעות שלי מיאיר נתניהו, ואתה תראה לי את ההודעות שלך מגיא סודרי, מה הבעיה? אוקיי, עכשיו תן לי להמשיך. יפה, איפה הייתי? איפה הייתי? איזר ליפשיץ. איזר ליפשיץ. בוא נראה את איזר ליפשיץ. תקשיב מה הוא אומר. על הטנטרום שלכם בערוצי התרעלה.
ראינו באירוע הזה הוא עדין, נכון יותר להיות
פעם, הוא רוצה סוף שבוע ארוך.
אלה.
אני חושב שבשלה יש אישה וילדים, הוא רוצה לפגוש אותם, הוא רוצה סוף שבוע ארוך. הוא עבר פה ניתוח, בתקופה קשה שהייתה פה לא פשוטה, כולל שהוא הגיע אחרי הניתוח יומיים לכנסת ודברים
שאני... נאמר, אם ההר לא בא אל מוחמד, מוחמד בא אל ההר.
לא, שיהנה. באמת פרי לו, אבל שיביא תוצאה טובה, יש כל כך הרבה נושאים גורליים למדינת ישראל שהוא הולך לשים אותם על השולחן. שיהנה כמה שיכול ברמה אישית, פרגן.
אתה מבין? זה משפחה של חטופים. זה אבא שלו עדיין בשבי. הוא פשוט בן אדם. אתם לא בני אדם. אתם לא בני אדם. אתם ירדתם מהפסים. תסלח לי שאני אומר לך, אתם פשוט כמו מפלצות מתנהגים. כמו מפלצות. אני רוצה שהוא יהיה בסוף שבוע הזה שם. הראש ממשלה הזה, הראש... כן, 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 אני רוצה, כן.
למה?
למה? בגלל שהבן אדם הזה, כל כולו, 21 שעות ביממה, עובד על הדבר הזה. אתם מתנהגים כמו מפלצות.
חרת.
כמו חלאות אתם מתנהגים.
בוא, 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 אל תקלל, כי אתה חלאה ואתה מפלצת אם אתה תומך באיש כזה, אוקיי? אתה חלאה ואתה מפלצת אם אתה תומך בשרה נתניהו, ביאיר נתניהו ובנימין נתניהו. תפסיק לקלל, כי אני יכול לקלל כפול ממך.
עכשיו אני
מדבר. לא, אל תקלל אבל.
סרי.
אל תקלל.
בזמנך תעשה משהו כזה.
לא, אבל אל תקלל.
אמרתי כמו.
כמו, אז אתה כמו חלאה, אם אתה תומך באנשים האלה.
תרגיע, תרגיע, תרגיע,
תרגיע. תרגיע אתה, אל תקלל, אל תקלל, זה כללות. אתה יכול להגיד, אני חלוק עליך, אל תגיד.
לא, בסדר, אוקיי, תן לי לדבר, נו, אוקיי.
לא, אבל אתה לא יכול לקלל.
טוב, תן לדבר.
אבל אתה לא יכול לקלל.
בקיצור, מה שאני אומר, תגיד לי רגע, אם כל כך מפריע לכם שהוא שם, בשבת, כן? למה הוא צריך להיות 18 שעות בשבוע בבית המשפט בזמן מלחמה?
כי הוא נאשם בשלושה תיקים.
אי אפשר לדחות את זה בשנה?
הוא נאשם בשלושה
תיקים. דחו את זה כבר.
דחו את זה מיולי.
זה שאלות רטוריות. אל תענה לי בבקשה. אם כל כך מפריע לכם, למה הוא צריך עכשיו בזמן מלחמה לנהל משפט ששלוש פעמים בשבוע, שש שעות ביום, כן, הוא צריך להיות בבית המשפט? איך אתה, הרי אתה צועק פה, במה הוא מתעסק, במה הם מתעסקים, במה הם מתעסקים. אם זה במה הם מתעסקים, אז במה אתם מתעסקים? באייטמים שעלו בוואלה, בקשקוש הזה, שהשופטים כבר זרקו אתכם מכל
המדרגות? לא זרקו כלום.
מה אתם מבלבלים את המוח? הכל, אתם מתנהגים כמו מפלצות.
תפסיק לקלל.
אתם מתנהגים כמו חלאות.
תפסיק לקלל.
כשבן אדם נשאר אחרי פגישות בין וושינגטון, אין לך את זה, וזה עוד בזמן, וזה עוד, תן לי לדבר.
עם הנחות סלב, יש לו שלושה
כתבי אישום.
לא, אבל יש לך כתבי אישום. לא, הוא מקלל, אני מעיר לו, לא לקלל.
סרי, תן לי לדבר, תעשה מה שאתה רוצה בזמן שלך.
אני לא אקלל, אני שומר על שפה נקייה.
עכשיו, לגבי ההפגנות שדיברת, זה נכון שזה מעודד אותם ההפגנות, אני לא נגד כל ההפגנות, יש הפגנה, יש אירוע כל יום שלישי של שירה ואחדות למען החטופים, לא זאת הבעיה. הבעיה היא בהפגנות שהשתלטו עליהם אנשי שמאל שיוצאים נגד הממשלה. כמה משפחות בודדות, ואנשי שמאל וקפלן, הייתה תקופה שאפילו מתי החטופים וקפלן השתלבו, שזה היה עם הליאור חורב הזה ועם הרונן צור, השמאל הכי מטולה על קיצוני, כן? השתלטו על המתי החטופים ועשו את זה יחד עם קפלן. על זה אני מדבר, שזה עודד את חמאס. זה שעושים הצרות למען החטופים, מקסים, נהדר, צודקים. כולנו עם החטופים, זה נכון. זה נכון. זה דבר אמיתי שמחזק אותם. לא על זה מדובר. כי מה שההפגנות האלה שנגד הממשלה, זה מחזק את חמאס. וזה משאיר את החטופים בתוך האדמה. זאת הנקודה. זה האירוע. עכשיו תקשיב משהו, אני רוצה להשמיע לכם עוד קטע מצחיק. עמוס ידלין היה מאלה שכל היום ברברו את המוח באולפנים להגיע ליום שאחרי. זה קטסטרופה בלי היום שאחרי, ואי אפשר בלי היום שאחרי. אתם הרי זוכרים, אני לא מחדש לכם, זה לא היה לפני הרבה זמן, לא צריך איזה זיכרון של איזה אני לא יודע מה, של מחשב, בשביל לזכור מה הם דיברו פה על היום שאחרי. וידלין היה מהקולות הכי בולטים שלהם בתרעלה 12. עכשיו תקשיבו מה הוא אמר, אתמול שלשום, לא יודע, מישהו העלה את זה ברשת, אתם לא נופלים, אתם לא מאמינים, תקשיבו, אחרי שטראמפ הביא את התוכנית שלו של היום שאחרי, של לגרש את כל העזתים האלה לקיבין יוחד, כן? ושילכו מפה ושישלמו סוף סוף את המחיר ולהפוך עליהם את הקערה שלמען הצדק ההיסטורי. תקשיבו מה הוא אומר.
יכול להיות שתהיה
לו תכנון אחרי שנשלים
את שני היעדים
שנקבעו
לפני שנה ורבע, להביא את כל החטופים ולמוצץ את החמאס. אז אפשר לדבר על היום שאחרי.
פתאום אפשר לדבר על היום שאחרי, אתם קולטים? גאוני, פרסומות. שלום אלון נמרוד, אבא של תמיר, שחטוף בעזה.
ואמור להשתחרר בשלב השני של העסקה.
בעזרת השם.
שלום אלון.
שלום, שלום.
אלון, ואתה אמרת אתמול, אנחנו נמצאים בשנת 1945, שורדי השואה יצאו מהמחנות, אנחנו בשואה, בזמן ששורדי השואה משוחררים לביתם טיפין טיפין, נתניהו מבלה במלון 5 כוכבים בסוף שבוע רגוע, ואנחנו פה ממשיכים בתופת.
נכון.
כן.
יש פה משהו שהוא לא נכון?
לא, אוקיי, בוא תפרט.
מה יש לפרט? ראש ממשלת ישראל נוסע לשבוע לארצות הברית, סוף שבוע שאין לו תוכניות רשמיות בתוך סוף השבוע הזה, כך לפחות לפי הדיווחים. מבלה במלון 5 כוכבים, במקום להיות פה ברגעים קריטיים כאלו של החזרת חטופים הביתה, במצב היום ונורא, היום ונורא, זה הדבר הראשון שעלה לי בראש, ברגע שראיתי את התמונה הראשונה של החטופים שיוצאים מהטנדר, מהרכב של חמאס, ו-1945, ככה נראה שחרור מחנות ב-1945, עם שורדי שואה שנראו בדיוק באותה דרך, באותה צורה, ועוד אנחנו קוראים שבשבועיים האחרונים נתנו להם יותר מזון כדי שיעלו קצת במשקל. זו הזיה מארץ ההזיות, ראש ממשלה מנותק נמצא במרומי האולימפוס, כשאנחנו פה בסערה, ואפילו אין תוכנית להמשך השיחות על שלב ב'.
אתה חושש ששלב ב' לא יתקיים?
אני חושש מזה שבוודאי שאני חושש. מה זאת אומרת? יש פה משהו חתום נעול סגור? יש פה מישהו שמקדם משהו? אז איך אני לא יכול לחשוש?
כן.
כן, אבל לפי מה שאני מבין מהאנשים שאני מדבר איתם, שלב ב' ישראל תדרוש בעצם קנייה של חמאס, ואם זה לא יקרה, אז לא יהיה שלב ב'. זאת אומרת, המלחמה תימשך.
ינון, ינון, שלב ב', קנייה של חמאס, כולנו רוצים בזה, אוקיי? ואנחנו יודעים גם, בסופו של דבר, שלצערנו כנראה, זה לא ישים, שהוא יקנה. זה ארגון שעוסק בארגון טרור, שמחזיק באג'נדה, שהיא אפילו לא דתית, בוא, דיברתי עם מוסלמים אדוקים, זה לא הדת המוסלמית, לא קרוב לזה אפילו.
אז מה האלטרנטיבה שאנחנו ניכנע?
אנחנו, תראה, אמרתי את זה, ואני אומר את זה,
זהו שהם נכנעים או שאנחנו נכנעים.
מאז השביל אוקטובר 23, אנחנו בשביל אוקטובר 23 הפסדנו. פה אנחנו צריכים לעבוד על שיקום. עכשיו, מה זה להיכנע? להיכנע בפני ארגון טרור שביבי עצמו וממשלת ישראל עצמה במשך 15 שנה הכילה וזינה ונתנה וטיפחה, אז מה אתה מדבר איתי, עינון? להיכנע למה? עכשיו כשיש חטופים בעזה זה לעשות שרירים? תחזיר את החטופים ואל תעשה שרירים ואל תבלבלו את המוח.
לא, אם אתה אומר, אם אתה אומר שאנחנו ב-1945, ב-1945 ראו תמונות כאלה אחרי שהביסו את הנאצים.
כן, אבל הם לא מימנו את הנאצים.
יואב, אי אפשר לנהל ככה בענות.
רגע, עינון, עובדתית, הנאצים נכנעו ב-1945, אבל הם לא נמחקו מהעולם. בעצם באמירות הטיפשיות של סמוטריץ', בן גביר וגם ביבי, הם מתכננים בחשיבה למחוק את החמאס מהעולם. אי אפשר למחוק אג'נדה כזו.
לא, אבל מה זה לא נמחקו מהעולם? יש אולי עוד נאצים, אבל אין להם יכולת לבצע פעולות.
מי החליט? אתה החלטת? מי החליט דבר כזה?
היה מלחמה.
אתה רואה איך הימין עולה בכמה וכמה מדינות אירופאיות, אין לי בעיה עם זה, כל עוד אין להם בעיה איתנו. מה
זה שהנאצים הובסו במלחמה?
הנאצים הובסו במלחמה, ולכאורה, לפחות ממה שפה אומרים, מערכת הביטחון אומרת, וגם אישים כאלו ואחרים מהמערכת הפוליטית, החמאס הובס. החמאס הובס. הרגנו להם את כל הקודקודים, ואגב, וגם עוד אבסורדים. על קודקודים לכאורה, מגדים וכולי, שאמרנו שחיסלנו, פתאום הם צצים קמו לתחייה.
כן, אלון, אני רוצה לדבר איתך על השלב השני, שזה באמת השלב שבו, בעזרת השם, הבן שלך, תמיר, ישוב. אני רואה שהיה עיכוב בשישה ימים בהוצאת המשלחת לדוחה. אני רואה שהזיזו...
המשלחת לדוחה היא אפילו לא קשורה לשלב השני.
לא, תן לי רק לתאר. שישה ימים עיכוב, נתניהו הזיז את ראש המוסד והזיז את ראש השב"כ מהצוות. המשלחת שיצאה היא בדרג ב', בוא נקרא לו כך, שכאמור לא דנה במהות.
זה דרג ב' שהוא בחלקו דרג פוליטי, כגל הירש נמצא במשלחת הזאת, והולכים לדון על פרטים של שלב א', לא הולכים לדון על שלב ב'. איפה ישראל פה עומדת בפני הציבור שלה ומקיימת את המסמך שעליה היא חתמה בהסכם שחרור החטופים, שביום ה-16 מצליחים לדבר על שלב ב'. איפה ישראל עומדת בהסכם מול הציבור שלה? לא מעניין אותי החמאס כרגע.
אתה חושב שאנחנו צריכים להפסיק את המלחמה?
יש מלחמה, אינון?
היית בצבא? כרגע אנחנו בהפסקת אש.
היית בצבא, אינון?
היה בצבא, והוא יודע שיש...
היה בצבא. זה מלחמת גרילה, מה שהיה עד הפסקת האש. זה הייתה מלחמת גרילה במשך חצי שנה, זו לא הייתה מלחמה כהלכתה, מאז בערך
מאי. אבל אתה מבין שהמשמעות היא שחמאס על יכולותיו משתקם, ואז היא משתקמת, ואנחנו...
אז גם אנחנו משתקמים, ואנחנו, היכולות שלנו משתקמות.
אבל זה שוב איום על היישובים בדרום. זה שוב איום על היישובים בדרום.
אתה יודע, אינון, באופן מאוד קשה, לשמיעה או אבסורדי, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אני... מאז ומתמיד, אני כאלון נמרודי, אדם פרטי קטן, פשוט, מאז ומתמיד אמרתי, לא יכול להיות שאנחנו מבליגים על ירי לכיוון סדרות, או ירי על יישובי
האופן. עוד לפני השבעה באוקטובר, עוד לפני השבעה באוקטובר.
בוודאי. זה משהו אף לכיוון תל אביב, המדינה רעדה.
בדיוק, לא אלון נמרודי הבליג על הירי הזה כל השנים, הבליג ראש הממשלה שישב
במקום. אתה יודע שעד היום, אתה יודע שעד היום...
בלונים זה סתם, זה הפגנה. קפיצות של עשרות אלפים על הגדר כל שישי זה סתם הפגנה.
ירי ליישובי העוטף זה טפטופים.
ירי ליישובים זה זליגה.
טפטופים, טפטופים נחמדים.
אל תבלבלו את המוח.
אבל אתה יודע, שעד היום לא הייתה הצעה של חמאס כולם תמורת כולם. שאגב...
מה? אז אני אומר לך שכן הייתה הצעה.
אז אני אומר לך שלא הייתה.
אני דיברתי עם אנשים שכן היו במסע ומתן.
לא הייתה. לא הייתה אף פעם הצעה כולם תמורת.
ינון, אנחנו שומעים אותך, תן לו לדבר.
להפך, חמאס מדבר על כך שהוא חייב להשאיר בכל מקרה חטופים אצלו. אתה מבין את הסיטואציה?
תן לו אבל להגיד מה הוא יודע.
ינון, הייתה הצעה כזו, ואתה יכול להתווכח מה יומות שנה הבאה, כי אני יודע אותה בוודאות, מאנשים, מאחד הגורמים הכי בכירים שהיו בתוך המשא ומתן.
איזה הצעה?
של כולם תמורת כולם.
מה זה כולם תמורת כולם?
כל החטופים תמורת כל האסירים, זה היה כבר בחודש הראשון ללחימה. עזוב, אני לא דן בזה כרגע, זה לא דיון. לא דיון,
אני לא שמעתי אף אחד שאמר שהייתה הצעה.
תגיד לי, אלון, בוא לא נדבר על העבר, בוא נדבר על העתיד. בוא נדבר על העתיד, וזה באמת שאלה לסיום. לאן אנחנו הולכים? מה אתה
חושב? לאן אנחנו הולכים? אנחנו חייבים שביבי ישלח את הצוות הבכיר שלו למסע ומתן, דדי ברנע, רונן בר וניצן אלון, להמשיך את המסע ומתן, להמשיך את שלב ב', לחתום על עסקה שתביא את שלב ב', וגם כן, האנשים מתעלמים, אבל נאמר לנו בפירוש, שלב ב' לא כולל את החטופים שהוכרזו כבר כחללים, והם יחזרו בשלב ג' שמוגדר כשיקום הרצועה.
אז מה זה שלב ב'?
שלב ב' זה החזרה של החטופים שמוגדרים כחיים. לא יודעים אם חיים או לא, מוגדרים כחיים.
ושלב ג' מה? את ה...
הצעירים כמובן, מ-18 עד 50.
טוב. אלון נמרודי, אבא של תמיר שחטוף בעזה. תודה שדיברת.
תודה רבה, אלון. תודה רבה.
בכיתה זין, אמא שלי שלחה אותי לתיכון ליד האוניברסיטה, ליד, שזה בית ספר אליטיסטי כזה, והלכתי יום אחד עם בחור בשם אייל, לא זוכר את השם משפחה שלו, אליו הביתה, והוא השמיע לי קטע שלא הכרתי, שלהקה שקוראים לה דייר סטריטס. וחיי השתנו, זה היה השיר הזה.
In the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you're stopping, you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring.
but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. This dead and old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing, and Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys there fooling around in the corner, best brown baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
טוב, זה מרק נופלר, הסולן שלהם, ונחשב אחד הגיטריסטים הטובים בזמנו בעולם. אתה יודע, פעם שמעתי את, איך קוראים לו השף הזה, ממאסטר שף?
חיים כהן,
שהוא אמר שכשהוא טעם את האוכל הלא כשר, נפתחו לו כאילו עולמות אחרים.
לא, פותח עכשיו מסעדות כשרות, אני
שומע. אני לא אוכל לא כשר, כן, בעזרת השם. אבל כששבתי את זה גם, נפתחו לו כאילו עולמות אחרים. ניסיתי אגב להשמיע את זה לילדים שלי אתמול, זה לא עבד. זה 80, זה כבר לא עובד, זה לא...
לא להגיד להם.
נגמר. מה שהיה, היה. אבל זה היה טוב בזמנו, מה אפשר לעשות?
היה מעולה בזמנו.
When the man steps right up to the microphone, he says it.
בוא נגיד תודה ליואב כהן וליאור שעד משפיצר ולסער פלסנר, לשקד מורג ואיציק אהרון, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, שאנחנו שומעים עכשיו גם, שומעים אותנו ברדיו כל רגע, ולאליעזר בן יהודה, גיא רביב ורעות מתיקיהו ארגון. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לברק סרי.
תודה לי, נמד.
מחר נהיה פה שוב עם בן כספי, עם ון כספית. תודה, המשך יום מענה, אפשר מעכשיו להתעקע בעצים. תודה, שלום.